היי, כן, סליחה, כ"ה בתמוז, תשע"א, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש גבורות השם, מת המהר"ל מפראג, ואנחנו נמצאים בפרק למד א'. עמוד קוף. עמוד קוף, עמודה שמאלית. אמנם בשמות רבה פרשת בו, אנחנו עסוקים כאן בהקשיית לב פרעה. לפי מה שהסברנו בשיעור הקודם, מדובר במשהו רציני, זאת אומרת, זה לא סתם איזה שהוא טריק שפרעה לא יוכל להגיב וכולי או לשנות את דעתו. יש כוונות עמוקות בדבר הזה. הבאנו את שתי השיטות העיקריות, זו של הרמב״ם ולעומתה השיטה ההופכית של הספורנו, וגם יש פה שיטה אמצעית שהקשיית הלב באופן של ביטול הבחירה החופשית זה היה בחמש מכות האחרונות ולא בראשונות. אמנם משמות רבה פרשת בו, פרשה י' ג', כי אני הכבדתי את ליבו, כן, כתוב בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אמר רבי יוחנן, מכאן פתחון פה למינים, לא הייתה ממנו שיעשה תשובה, שנאמר כי אני הכבדתי את ליבו. אז אם כן, אנחנו רואים שיש כאן מקום לשיטה של המינים, שיש כוחות של רע מוחלט שאי אפשר להתמודד איתן. הנה, הוא לא יכול לעשות תשובה, הרי זו השיטה של המינים. אמר יש לקיש, יסתם פיהם של מינים, אלא אם לליצים הוא יליץ. שהקדוש ברוך הוא מטרה באדם פעם ראשונה ופעם שנייה ושלישי, ואינו חוזר, והוא נועל ליבו מן התשובה, כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כאן פרעה הרשע, כיוון ששיגר לו הקדוש ברוך הוא חמש פעמים, ולא השגיח על זה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית עורפך, ואין אתה חוזר בך, הרי אני מוסיף לך טומאה על טומאתך. הווה אומר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. עד כאן דברי המדרש, כן? זה סוף הציטוט, כאן. זאת אומרת שלפי השיטה הזאת, בעצם פרעה היה בעל בחירה חופשית בחמש המכות הראשונות, ומה שנתלה ממנו הבחירה בחמש האחרונות זה עונש על מה שהוא עשה בחמש הראשונות. זאת שיטת ריש לקיש. אמרנו את זה שלשום, בתחילת השבוע, ביום ראשון אמרנו. לא, זה לא הרמב״ם, זה לא ספורנו, זו דעת רש"י, והובא כאן על ידי המהר"ל גם כן לפני כן. אז עכשיו הוא מביא לך שזה גם כתוב במדרש, יש שיטה כזאת במדרש. כן.
בספר שלי יש נקודה.
כן, כתוב ככה, ואינו נקודה חוזר. זה אפילו לא טעות דפוס, זה סתם השפרצה של דיו. כן? קורה לפעמים. לפעמים יש טעות דפוס, לפעמים שסתם דיו ישפריץ. ומידה זאת שהקדוש ברוך הוא מוסיף, אגב אתה יכול לראות מהדורות אחרות של המהר"ל, מן הסתם שזה לא נמצא. ומידה זאת שהקדוש ברוך הוא מוסיף טומאה על טומאתם הוא דבר עמוק מאוד, וזה כי התשובה שייכת לאדם בשביל שמעשה החטא בא מן האדם אשר הוא בעל שינוי ותמורה. לכך אין מעשיו וחטאים שלא נחשבים מעשים גמורים, כי המעשה נחשב לפי העושה, והעושה הוא בעל גוף בעל שינוי ותמורה, אף המעשה שלו אינו מעשה גמור, שמתחילה בא המעשה מן האדם אשר שישנה מעשה שלו מן רע לטוב, ולפיכך יכול לשנות מעשיו בתשובה ונחשב המעשה כלא היה מעולם. כלומר, סתם מעשה של האדם זה לא מעשה מוחלט. באיזה מובן? אפשר היה שהמעשה לא יעשה. זה מה שנקרא אפשרי המציאות בפילוסופיה, כן? שאפל שיכול היה לעשות אותו וגם יכול היה שלא לעשות אותו. לכן גם כשעשה אותו אינו נחשב למעשה גמור, אלא לחצי מעשה כזה, משהו שהוא שטחי. אבל אם מטרבו, העדאה וההתראה הזאת עושים לו שמעשיו שלו נחשבים מעשה יותר, שהרי העיד ולא שמע, וזהו מעשה גמור בוודאי, אז נועל הקדוש ברוך הוא ממנו דרכי תשובה ומכביד את ליבו. תודה רבה. יעבדוך עמי. שקודם זה, כלומר זה שכאשר האדם החליט מול התראה, או מול העדה, הוא החליט בכל זאת לעשות את המעשה, זה משהו שיותר מושרש. זה כבר לא דבר שמסופק אם יעשהו או לא, זה דבר שהוחלט בהחלטה מהותית לעשותו. אז זה כבר נחשב יותר מעשה. הוא יכול להחליט שלא לעשות, אבל הוא החליט למרות זאת. זאת אומרת, זה נקרא במלוא המודעות. אני מודע למה שאני עושה. משהו כשאני עושה מעשה, בין טוב בין רע, אני לא לגמרי מודע למה שאני עושה. אבל אם יש לזה הקדמה של ביאור המעשה שאני עומד לעשות, שהוא טוב או שהוא רע, אז המעשה שאני עושה הוא עכשיו מושרש יותר. כן, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. זה מדובר על חטא ללא התראה. אבל חטא עם התראה זה כבר לא רוח שטות, זאת חוכמה, חוכמה של החטא, אפשר לומר. שקודם זה הקדוש ברוך הוא צופה לרשע שישנה את מעשיו, שהוא מוכן אל השינוי ותמורה וישנה אותם אל הטוב, אבל כאשר עשה זה, שיתרבו ולא שמע, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו טומאה על טומאתו, לפי שזה הוא מוכן אל הטומאה ולא אל התשובה. כאשר הוא מוכן, עושה לו, כדי להיפרע ממנו. והדברים האלו עמוקים מאוד, אף כי נראים שהם נגלים וידועים, כי נועל הקדוש ברוך הוא דרכי תשובה, שההתראה הוא שהוא עובר, נראה שהוא חוטא בשכלו ובדעתו. הנה זה מה שאמרנו, תראה, זה כבר לא רוח שטות. ואין תשובה רק לטעות שבא מן גוף האדם, לא מן הדעת. כמו שנתבהר למעלה בפסוק, קראן לו ויוכל לחם. ולפי זה, מה שאמר הכתוב, ואני אקשה את ליבו למען רבות מופתיי, ולא אמר כי לכך יקשה ליבו לפי שיתרבו ולא שב. אז יכולה זה מקשה על פירושו של המהר"ל, שמשתמע שבכל מקרה הקדוש ברוך הוא רצה להקשות את ליבו, ולא כתגובה לבחירה החופשית של פרעה שלא רצה לשמוע התראה. זה מפני שיש כאן טעם שלא יקשה ליבו בשביל למהר הוצאת ישראל, שעיקר השליחות היה בשביל זה. ולפיכך אמר, כדי להרבות מופתי, אקשה את ליבו. כלומר, על ידי שהוא יקשה את ליבו, אז גם הגאולה תהיה חזקה יותר, מהירה יותר, וכדומה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה היה ההתראה? התראה? הנה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, להגיד לפרעה, שלח את עמי, ואם אתה לא רוצה, אז אני עושה כך וכך, ולא אכפת לו, ועשה. התראה? לא, למשל, אדם מטרה בחברו, אומר לו, אל תעשה מעשה פלוני, כי הוא אסור, וכי ביש כתוב בתורה כך וכך, ואם תעשה עונשך כך וכך. לא, גם מעשים שבין אדם למקום. למשל, חילול שבת, זה בין אדם למקום. בא אדם, אומר לו, אל, אני יודע, איזה מעשה אסור בשבת? להדליק תאום. תמצא לי משהו יותר, זה... שואלו, אל תברור, הנה, אל תברור. רואים שהאדם לוקח עכשיו גרעינים של חיטה, והוא מוציא משם את המוץ. אומר לו, אל תעשה את זה. אני כן אעשה את זה. זה איסור של חילול שבת. לא, חילול שבת. כן, זה מלאכת בורר. מלאכת בורר? אתה בטוח? כן, מלאכת בורר. נו, ואז מה? אם תעשה את זה, אתה... אני וחברי ז'וז'ו שנמצא עכשיו איתי, שנינו ניקח אותך לבית דין ונעיד בך שעשית, שעברת על איסור בורר במזיד, ואתה תסכל. לא אכפת לי, ממשיך. על מנת כן, ממשיך. אז זה נקרא שהמעשה נעשה אחרי התראה. בסדר? אז מעשה מהותי יותר. נכון? ואז מצלמים את הסקילה בשידור חי. לא יודע, אף פעם לא ראיתי אם עושים את זה. כי היום אין בדין ואין סקילה. אז זה הסיבה שלא עושים, שלא מצלמים. אבל אם יהיה, צלמו. היו הפגנות, הכל וזה. טוב. הוא אומר שיש עוד טעם. לא, הוא מסביר עוד טעם. לא, הוא מסביר את הפסוק. הפסוק אומר, ואני אקשת פרעה למען רבות מופתי. אז לכאורה זה לא בגלל שהוא התקשה, אלא הקדוש ברוך הוא יכול מקשה. אז הוא אומר, לא, ההקשיה, לא שהקדוש ברוך הוא מקשה, אלא ההקשיה תגרום בזה שירבו מופתי. זה הכוונה. בסדר? זה אמר, הוא אומר שיש פה דברים עמוקים מאוד, אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון. הוא אומר, זה עמוק מאוד, הוא חוזר על זה הרבה פעמים, שהנושא הזה של נעילת דלתי התשובה זה דבר עמוק. ואני לא בדיוק הבנתי למה הוא כותב שזה דבר עמוק. יש כנראה משהו שהוא רוצה לומר, אבל לא עלה בדעתי לבושתי להבין למה הוא רומז. ולכן בדלת ברירה ובלב נוגה נצטרך לעבור לפרק למד ב'. טוב, פרק 32 בעמוד קוף כף א', וישלך אהרון. כן. מה זה ויש לך אהרון? מה הוא השליך? את מטה הוא. כן, מה נהיה מהמטה? תנין. ואז החרטומים, גם הם השליחו את מטותם, והיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. נכון? ויבלע מטה אהרון את מטותם. טוב, מה זה האות הזאת? אגב, האות הזה. במובן זה, יש אות דומה מאוד שמשה עשה בינו לבין עצמו, ואחר כך עשה לפני בני ישראל, שהוא הפיל את מטהו והיה לנחש. ואז הוא אחז בזנבו, והיה למטה בכפו. מה זה כל הטריקים האלה? אפקטים. בשביל מה? אז זה למדנו מה הייתה הסיבה של שלושת האותות שמשה עשה לפני בני ישראל, שהיו האות של המטה, שהפך לנחש, היד שנהייתה מצורעת וחזרה כבשרה, והדם, כן, המים שהפכו לדם ביבשת. כן, אני מסביר שזה ממש שלושה אופנים של חסד, דין ורחמים, וגם של העמקת המכה במצרים וכו', נכון? עכשיו, בפני פרעה, אהרון מצטווה לעשות עוד פעם אות על ידי השלכת המטה, מה עם הצרעת ומה עם הדם? לא נצטווה לעשות. נכון?
רק דין.
מה?
רק דין?
לא יודע. בינתיים אני מביא את העובדות. עכשיו, להבין מדוע העובדות, זכיתי להביא לכאן ספר, לקרוס בספר גבורות השם, אז אנחנו נראה מה שהוא אומר. כן, בשביל זה הוא פה. בכלל, לא צריך לעשות עבודה קשה. כשמישהו אחר עושה לך את העבודה, סמוך עליו. כשהוא לא עושה, אז צריך לעיין, אבל מישהו עשה לך את העבודה. שלושה אותו ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות לפני ישראל, לעשות מטה נחש, והיד מצורע, והמים שיקח מן היאור יהיה דם ביבשה. ולפני פרעה לא עשה רק עוד אחד, לעשות המטה נחש. ויש לתת טעם, צריך להסביר מדוע פה שלושה אותות לפני בני ישראל, לפני פרעה רק עוד אחד. כי שלושה אותות כדי שיאמינו אמונה שלמה כמו שהתבר למעלה. לכך נאמר והאמינו לכל האות האחרון. אבל פרעה לא יהיה מאמין שחזק ליבו. ולפיכך דיה בהיות אחד לעשות שאלתו אשר שאלתנו לכם מופת. ודווקא אות הנחש עשה, כי הנחש בעצמו גם כן התקלל בעשר כללות. וכך יש במדרש, והסברה נותן כך, דלא עדיף מן חווה שנתקללה בעשר כללות, כדי ידע מסרת עירובין. ורמז לו שיביא עליו 10 מכות. פשוט. כלומר, פרעה בכל מקרה לא השתכנע. אז לא צריך לעשות יותר מאות אחת. חבל לבזבז תחמושת. כן.
אבל לא השתמשו במטה של משה, זה פגיעה במשה. הקדוש ברוך
הוא עשה את
כל האותות,
תתקבל ישראל למטה
של משה.
מה עם זה לפרעה
של אהרון?
למה לא עשה במטה של משה? למה דווקא במטה של אהרון? תשובה, כדי לשתף את הארון. בוא, אני אסביר לך. לא, בוא נסביר לך משהו. כשמשה הולך לפני בני ישראל, צירופו של אהרון מיותר לחלוטין, כי אהרון הוא חלק מן העם. אדרבה, צריך שהאות לא יעשה על ידי אהרון כדי לאמת את שליחות משה. מה שאין כן בפני פרעו, שמשה צריך להראות שבני ישראל איתו, לכן הוא לוקח את הנציג של העם איתו שיעשה את האותות. בסדר? זה התחלה של שחרור. לעומת זה, כשמשה עושה אותות, משה, אף אחד לא מחשיב אותו ממש כיהודי, הוא מחוץ לעם. כן.
אם פרעה לא משתכנע, אז למה אפילו לעשות אות אחת?
למה לעשות אות אחת אפילו? שיעשה אפס אותות, אם הרי ממילא הוא לא משתכנע. פשוט, כתוב, כי יאמר עליכם פרעה, תנו לכם מופת. אני עושה את הנימוס, מישהו ביקש, אלא עושים משהו. כן.
נכון.
אתה אומר ככה, הקשיית הלב... כן, אני הבנתי. כלומר, אתה אומר שהקשיית הלב של פרעה היא באמת חריגה מאוד, בגלל שהיא בניגוד לטבע הגויים להשתכנע. כן, כנראה שפרעה הוא אדם גדול. זה מראה את גדולתו של פרעה, שהוא לא סתם בן אדם. טוב. לפי המקובלים, פרעה זה צירופי אותיות על ידי התחלפויות של אותיות וכדומה של שם הוויה. זה נמצא שם בסופו של דבר. טוב, איפה היינו? כן, כן. יש ביטוי מאוד קשה. פרעה אומר למשה, אל תוסף, לא תוסיף לראות פניי, לא תוסיף לראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. מי יכול להגיד דבר כזה? אל תראה את הפנים שלי אם לא אסתמות. קדוש ברוך הוא. מה עונה לו משה לפרעה כשפרעה אומר את זה? כן דיברת. לא הוסיף עוד ראות פניך. כאילו משה מסכים לזה. שהפנים של פרעה זה פני השם, זה מדהים האמירה הזאת. זאת אומרת שבתוך פני הפרעה נמצאים פני השם. וזה גם יעקב אמר לעשיו. כי ראיתי פניך, כראות פני אלוהים, ותרצני. זאת אומרת שיש ניצוץ של קדושה שמצוי שם, שהוא בבחינת פני השם. כן, כן, עשיו ופרעה. לא, לא, מושלים מהסוג הזה, בשיעור קומה הזה. שגם עשיו וגם פרעה מייצגים את האנושות לעומת ישראל. לא סתם איזה מלך צוציק. כן. נכון, מה הבעיה?
הוא בן אדם שהאמין שהוא יצר את עצמו, היום
היינו משפזים אותו. אתה אומר, איך אפשר להגיד על פרעה שהוא אדם גדול? הרי הוא היה מטורף, שהרי הוא חשב שהוא יצר את עצמו, לי יאורי ואני עשיתיני, נכון? האמת היא שזה לא כתוב בתורה, כתוב בנביא יחזקאל, אלא דווקא על הפרעה הזה, אבל נגיד, כן? חז"ל אומרים שהוא אמר את זה על עצמו. אז כנראה שהיה יסוד לאמירה הזאת. הוא אדם גדול, הוא לא סתם אומר שטויות. אני מסביר לך. הוא חש את הממד האלוהי שבקרבו. זה הטשטוש. הטשטוש נובע, כמו השיגעון הזה, הוא לא נובע מסתם בגלל שהוא אכל יותר מדי פלפל חריף, אלא זה בא מטשטוש שבא מנקודת אמת. נקודת האלוהות שבאדם, ולזה הוא היה מאוד מודע. מובן? אז לא שזה לא שיגעון, זה שיגעון, אבל שיגעון של גדולים. כן, בבקשה. מה ההבדל בין אות, מופת ונס? נס זה שינוי מדרכי הטבע. זה כינוי כללי. בסדר? אות ומופת זה בא לאמת שליחותו של מישהו. יש מישהו שאנחנו מסתפקים לגבי שליחותו, אז הוא מביא אות או מופת. כן. עכשיו, אות זה בארץ, מופת בשמיים. ונתתי מופתים בשמיים, דם ואש ותמרות עשן. כן. הבנתי. כן, נו. אז איך הנביא אומר שזה בשמיים? אז זה קושיה על הנביא, זה לא קושיה עליי. בסדר. אז אתה אומר, הנביא אמר, ונתתי אותות ומופתים בשמיים, דם ואש, ותמרות עשן. נכון? ונתתי מופתים בשמיים ובארץ. דם ו... לא, סבא. ונתתי מופתים בשמיים, איך הפסוק? זה בהגנה של פסח מביאים את זה. ונתתי מופתים בשמיים ובארץ. דם ואש ותמרות עשן. אז בכלל זה גם בארץ. בסדר. אבל יש, זאת אומרת, יש מחלוקת בחז"ל. האם, מה ההבדל בין אות למופת? האם זה בשמיים ובארץ? או שזה על ידי כישוף, או שלא על ידי כישוף. טוב, אז איפה היינו? אז הוא רמז לו, באות הזה שיהיו 10 מכות. למה? כי הנחש נתקלל 10 כללות. ואיפה יודעים שהנחש יתקלל 10 כללות? כי הרחבה נתקללה ב-10 כללות, אז לא ייתכן שהוא יקבל פחות כללות מחווה. בסדר? מה? אז דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כלומר, אתה אומר ככה, אם חווה שהייתה אחותה השני קיבלה 10 כללות, הוא צריך לקבל 30. כן? אתה סובר כדעת רבי טרפון, שהחמור דינו יותר חמור מן הקל, מקל וחומר. נכון? אז אבל חכמים אומרים, דיו לבא מן הדין להיות כנידון.
בסדר, אבל אי אפשר ללמוד יותר, אבל זה לא דווקא הוכחה שזה ככה.
למה? כי הקדוש ברוך הוא... לא, לא נכון, לא נכון, זה גם כך. שהרי, מאיפה למדו דיו? ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיקלם 7 ימים, תיסגר 7 ימים. זה הקדוש ברוך הוא אומר. הוא יודע באמת. בקל וחומר, אז היא מקבלת 7 ימים. בסדר? טוב. עכשיו, אבל מה זה קשור לעניין פה? שהנחש קיבל 10 כללות, לכן מביאים לפניו נחש, מטה שהופך לנחש? מה זה הסיפור הזה? התשובה היא, כי מצרים זה הנחש. נכון? איך אמר ירמיהו? קולה כנחש ילך. על מי הוא אמר את זה? על מצרים. זאת אומרת, מצרים היא תרבות הנחש. ולכן, כשהיא לוקה, היא לוקה על ידי הנחש. מהי תרבות הנחש? מה מאפיין אותה? זה השכל הטבעי. דהיינו השעבוד למערכות הטבעיות של השכל. כלומר, איך אומר בלעם? כי לא נחש ביעקב. ומצרים היא נחש. זאת אומרת, נחש זה בעצם השיא, הפסגה של היכולת האינטלקטואלית האנושית. זה הנחש. נכון? איך כתוב? הלא ידעתם, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. מה זה לנחש? מה זה לנחש? לגלות את הנעלם, נכון? מי מגלה לנו את הנעלם? השכל. אז מה זה מצרים שהיא הנחש? היא השכל הטבעי. מובן?
אבל לנחש זה לא שכל
בכלל. למה?
לא זה, אתה
במבחן,
אתה
עושה תשובה,
אתה לא יודע,
או שאתה
יודע, פוגע
בול. יפה, זה מה שאתה אומר, זה בעברית מודרנית. שלנחש בעברית מודרנית, זה הכוונה כמו גורל, הטלת מטבע, אתה מטיל מטבע, עץ או פעלי, בסדר? מה שאין כן, בעברית תנכית, לנחש זה לגלות את הנעלם על ודאי. בסדר? כי נחש היא נחש ישר כמוני. עד ודאי.
גם בעולם שאנחנו אומרים לנחש, זה לא בדיוק סתם לנחש
25% בכל שבוע. הנחש מגלה לך את הנעלם. זה גם השכל. זאת השאלה גם עם השכל. האם השכל יכול לגלות את הכל בוודאות מוחלטת? גם על זה יש ספקות. כן. זה בדיוק זה. כן, ודאי. כלומר, הנחש בגימטריה משיח, כי המשיח תפקידו להעלות את הכל. הוא מבטל את הדואליות. לכן יש נחש של טומאה ויש נחש של קדושה. ומהנחש של קדושה בא נחשון בן עמינדב, שממנו באה השושלת המשיחית. בסדר? זה הולך ביחד, כן. מאיפה יודעים שהנחש זה השכל? זה לא אמרתי את הפסוק. אתה יכול לשאול מאיזה פסוק, אבל זה לא פסוק שאמרתי. אתה רוצה לדעת מאיזה פסוק? כן, בראשית ג' פסוק א'. פורש, כן. בתרגום אונקלוס שם.
אז אם זה ככה,
חלק
עם הנחשים השרפים, ואחר כך השרף עושים אותו
עלי, עלי
עצמה, מה
העניין פה? מה פה בעניין של כוחות הטבע? כן, נחש זה כוח הממית שם, כן.
זה מתקשר לסיפור של כוחות הטבע, זאת אומרת
שיש... שרבי דברים, קודם כל איך זה מתקשר לבראשית ג' א'. זה דבר ראשון, זה מה שצריך לבדוק, נכון? מהפסוק בראשית ג' פסוק, בפרק ג' פסוק א', מוכח שהנחש זה השכל הטבעי, נכון? נכון. אז זה אמרתי בראשית ג' א', מה צריך לצטט? נכון?
זה הבינו, זה היה אחד מארבע אפשרויות.
מה?
זה היה אחד מארבע אפשרויות.
אחת מארבע אפשרויות? למה אתה מסתכל? כי אתה לא יודע את הפסוק. אני יכול להגיד לך את הפסוק. טוב, יפה, לא, זה שפתחת זה יפה. כן, כתוב והנחש היה ערום מכל חיית השדה, נכון? מה פירוש המילה ערום? אה? לא, זה לא ערום. ערום זה בלי בגדים. ערום זה? לא, ערמומי זה בעברית מודרנית. ערום בעברית מקראית פירושו חכם. וזה מפורש באונקלוס, וחיביה אהבה חכים, מכל חיבת ברע דיברה השם אלוהים. עכשיו נשאלת השאלה, מהי החיה החכמה ביותר שאתה מכיר בעולם? תענה אתה. הדולפין. האדם. כן? אני חושב שהאדם. זאת אומרת, אם כתוב והאדם היה, והנחש היה חכם, היה ערום מכל חיית השדה, אז מדברים על האדם שם.
האדם בכלל מחיית השדה.
ודאי. אז יוצא שהאדם הוא הנחש. אלא שיש באדם שני ממדים, ממד פנימי וממד חיצוני. הממד הפנימי שייך אל צלם אלוהים, שבו נאמר כי לא נחש ביעקב. ויש מי שמאמץ את הממד החיצוני של הזהות האנושית, דיינו הנחש, וזה מצרים. מובן? לכן זה לא בכדי שבמאבק יש מאבק בין מצרים לבין ישראל, זה בין הנחש לאדם. עכשיו מעניין, גם בתוך האדם עצמו, בחלק שהוא לא נחש, יש חלק שהוא גם כן נחש. חווה. איך אומרים נחש בארמית? חיביה. אז אם כן חווה, זה לשם הנחש, מובן? זה מה שהמדרש אומר, שאדם אמר לה, אנט חיביה חיביח, ואנט חיביה דאדם. הנחש הוא הנחש שלך, ואת הנחש של אדם. אנט חיביה דאדם. עכשיו, יוצא, מה? בוודאי. בוודאי. כלומר, מה שבין נחש, חווה ואדם, מדובר שמה בדיאלוג פנימי, או טרילוג פנימי. זה כמו שמשל, אני שואל מישהו, תגיד, מה דעתך לנסוע למקום פלוני? אז הוא אומר, מצד אחד יש לי שיקול שכן, יש לי מצד שני שיקול שלא. זה ויכוח פנימי בקרבו. כאילו שיש פה שתי אישויות שמתנגשות זו בזו. מעניין. כן. עכשיו, בכלל, לאחרונה מישהו הראה לי מאמר שכתב ארכיאולוג. מצאו בפירמידות עתיקות במצרים כתובות, אמנם בכתב חרטומים, אבל התברר שזה מילים שמיות. זה לא מילים מצריות, זה מילים שמיות הכתובות בכתב חרטומים. זאת אומרת, זה מדובר מהתקופה הראשונה של מצרים, כשעדיין הייתה, שאבות אבותיהם של המצרים חדרו מאסיה לתוך מצרים. מה שמעניין שמה שהתוכן של הדיבור שמה זה הנחש. על זה הם מדברים. זה כלומר, ראשית ההתהוות של מצרים זה מסביב למיתוס של הנחש. אגב, יש כמה תרבויות כאלה שהתחילו עם הנחש, גם האסטקים וגם האינקה, גם הם היו רואים את הנחש בתור ראשית התרבות שלהם. כן, מה? הנחש, החיה הזאת שהולכת על הארץ, יש לה קשר גם. החיה הזאת שהולכת על הארץ היא ארצית, מפותלת וממיתה. נכון? זה בדיוק השכל הטבעי. כן.
אז איך זה מתקשר לשאלה ששאלתי קודם, רע לפני הלבדים
אליו? עכשיו אתה שואל... ארצית
מפותלת וממיתה, ואז איך הפתרון?
זה בדיוק העניין, וכי נחש ממית. וכי נחש מחיה. אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, אז אין נחש. פשוט. זהו. V או X, תלוי. לא, V, בסדר. אז איפה היינו? ובשמות רבה. ואמרת אל אהרון, קח את מתך. קח את מתך. אין רודה הקדוש ברוך הוא את הרשעים, אלא במטה. בקשר לפני פרעו ועשיו, כתוב שאסור להסתכל על פני רשע, לא? תשובה, נכון? אסור להסתכל בפנים של אדם רשע. אז איך יעקב יסתכל על הפנים של עשיו? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כי הוא הסתכל על הניצוץ הקדוש שבקרבו, ולא עליו. אותו דבר, ההסתכלות בפני פרעה, אותו סיפור. רואה, זה הראיה למה שאמרתי, שיש ניצוץ קדוש. אם נמצא לניצוץ הקדוש, זה בסדר. לא. לא, לא, לא. לא בכל
יחד.
למה שאני לא אגיד את זה על גוי? אתה אומר בעצם שמי שברא את היהודים, לא ברא את הגויים. זה נשמע כמו שתי רשויות. מה? זה השתמע מדבריך. כן? אם לגוי אין שום ניצוץ קדוש, סימן שאלוהים לא ברא אותו. רגע, 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 רגע. כתוב, ושב השם את שבותיך, נכון? אמרו חז"ל, אל תקרא, לא כתוב והשיב, אלא ושב. לומר לך שיכתיב גאולה לעצמו. כן, שהקדוש ברוך הוא, כאילו, כשישראל חוזרים, גם השכינה חוזרת. רש"י, ואף בשאר האומות מצינו כן, ושבתי את שבות בני עמון. אז אתה יכול לחלוק על ירמיהו. ירמיהו אמר שיש שיבת השכינה עם שיבת בני עמון. אבל אתה, ירמיהו, מי זה? מה, הוא למד בישיבה אצלנו או לא? מה? ברור ש... יש ניצוצות קדושים מפוזרים בין האומות.
אז אתה רואה את העובדה, כל האפיפיור, כל אלה, אתה יכול להסתכל על זה.
תלוי, אם אתה יודע להבחין בניצוץ הקדוש שנמצא אצל כל אותם אנשים שהזכרת, אז אתה יכול להסתכל עליהם. אם אתה יודע לראות, אתה לא יודע לראות, אל תסתכל. כן.
אני יכול להגיד לרב הרבה שיסתכלו עליהם, אני לא יודע אם יש להם את הניצוצות.
אה, כן?
אבל
הכוונה איזה גודל? כולם יש קצת של קדושה, אבל השאלה היא, מה... אצל פרעה זה בומבה של ניצוץ. כן, קשה לו לראות. כן, מה אתה אומר? לראות אם אתה משה. הלאה. ובשמות רבה, ואמרת אל אהרון, קח את מתך, אין רודה הקדוש ברוך הוא את הרשעים אלא במטה. ולמה? לפי שנמשלו לכלב, שנאמר ישובו לערב, יהמו הכלב, ויסובבו עיר. כשם שדרכו של כלב להקותו במטה, כך אם יאמר לכם, תנו לכם מופת, הכה אותו במקל, שנאמר אמור אל אהרון, אשלך את מתך יהי לתנין. מה נחש מלחש והורג? אף היא מלחשת והורגת, שנותן בבית האסורים, ומלחש עליו להורגו. דבר אחר, מה הנחש מעוקם, אף היא מעקמת דרכיה. ולפיכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, פרעה מעוקם, כשבא להתעקם, אמור אל אהרון ויתלה את המטה כנגדו. כלומר, מזה אתה לוקה. דבר אחר, למה הנס של תנין, לפי שפרעה נדמה לתנין? שנאמר, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. כשהיה משה יוצא מצל פרעה, היה אומר, אם יבוא אצלי בן עמרם, אני אורגו, אני צולבו, אני שורפו. כשנכנס, נעשה פרעה, מטה. עד כאן. כן. האם נחש ותנין זה אותו דבר, או שזה שני דברים שונים? רש"י כותב שנחש זה תנין, ותנין זה נחש. עם כל זה, לפעמים עושים הבחנה בין תנין לנחש. כלומר, כתוב, הנני אליך פרעה, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אז שם מדובר על, כנראה, על מה שאנחנו מכנים תנין, קרוקודיל. אבל כנראה שאצל חז"ל, התנין הוא נחש, סוג של נחש. כן? כלומר, זה כמו שתגיד שאני יודע, אני יודע, המסטף ופודל, שניהם כלבים. יגיד לך אדם, זה המסטף, זה פודל, מה אתה בכלל משווה? אלא זאת החלטה, שאנחנו מחליטים להכליל את הכל באותו מין. אז גם בימי חז"ל, הכלילו את הנחש ואת התנין באותו מין.
כן. שדרוש תנין זה זוכר.
אני לא רמזתי לאף אחד שדיברתי על פודל. כן.
אני שמעתי דרוש תנין זה זוכר, שם משפחה של הזוכר.
כן, יכול להיות. זה עניין של מוסכמה. זה סמנטי. אז יש בעברית מודרנית מתכוונים ככה, בעברית תנכית מתכוונים ככה. צריך להזכיר לכם שהעברית עברה חמש תקופות. תקופות. התקופה התנ"כית, העברית התנ"כית, העברית של המשנה, העברית של ימי הביניים, העברית בעצם ארבע, העברית החדשה, כן, בגדול. כמובן שבתוך כל זה יש גם כן תת חלוקות, אבל זה בגדול. היידיש, יידיש זה לא עברית. מעניין ששלושת התרבויות שהרב הזכיר שהושתתו על הנחש הן אותן תרבויות שהקימו פירמידות. נכון. הרב שלום, כי לא נחש ביעקב, נחש, נחש, במלעל, הלא כן, מה אכפת לנו? אבל השורש, נון, חט, שין, נשאר אותו שורש. בין שהוא מלעל, בין שהוא מלרע. כן. כן. אף היא מלחשת והורגת. המלכות, מלכות מצרים, שהיא מכניסה האדם בלחש פיו של המלך לתוך בית האסורים. ובבית האסורים אפשר למות. מלחשת והורגת. כן. אז זה המדרש. טוב, מדרש מעניין. הרבה פרטים. שכמו שמקים בכלב, כמו שהוא מעוקם, או כמו שפרעה חשב את עצמו לתנין, וגם שהוא חשב שהוא יכול להרוג את משה, ופתאום נהיה כמקל, כמטה, כל זה כתוב במדרש. טוב, אז המהר"ל עכשיו צריך להיכנס לפרטים. וערו בזה המדרש. כי הרשע דומה לכלב. כמו שהכלב הוא רחוק מן עיקר הנבראים, מה? לא, הוא מבאר. הוא מסביר שחכמים בערו. הוא מסביר, ובערו החכמים, בזה שהם אמרו את המדרש הזה, הם בערו לנו שכך וכך. כן, כן, כן. ובערו בזה המדרש. כי הרשע דומה לכלב. כמו שהכלב הוא רחוק מן עיקר הנבראים והכל מרחיקים את הכלב, וכך הרשע רחוק ממציאות האמיתי. נאמר ככה, למה יש כלבים בכלל? למה משמש הכלבים?
שמירה.
נכון. הוא בהיקף, הוא בא לשמור מסביב. אתה לא עושה בית לכלב, אתה עושה לכלב מלונה כדי שישמור על הבית, או כדי שישמור על העדרים. יש במדרש בראשית רבה, כשמראים שמה, הרי התורה מפרטת את מספר הבהמות שיעקב שלח לעשיו. כך וכך חמורים, כך וכך גמלים, כך וכך תיישים. אבל כל זה, זה רק מה שהוא הפריש. אז המדרש עושה חשבון מה היה הגודל של הצול, של המקנה העיקרי, המקורי, שממנו הוא הפריש. אז מגיעים למספרים מאוד גדולים. ובסוף המדרש שואל, וכמה כלבים היו לו? הרי בשביל כל הצון הענק הזה צריך גם הרבה כלבים. והמדרש עונה, היה לו 60 ריבו כלבים. 60 ריבו כלבים הלכו עם יעקב. מה? 600 אלף. 600 אלף כלבים. יש, שמתהלכים כאלה. יעקב הולך עם הגמלים, עם הצון וזה, יש לו גם 600 אלף כלבים שבאים איתו. מה זה הכלבים האלה? הכלב בא לשמור, נכון? אז כנגד כל אחד ואחד מישראל, שישראל הם גם כן 60 ריבו, יש כלב ששומר עליו. מה שזה אומר. עכשיו, הכלב זה לא סימפתי, הכלב הוא נובח, הרי איך הוא מחזיר את הצון? הוא נובח, אז הכבשה מפחדת ממנו והולכת לתוך העדר. זאת אומרת שיש צרות, יש רדיפות שהן שומרות עלינו. היינו מעדיפים שזה יהיה אחרת, אבל זאת היא המציאות. כן. אז מה שאומר? ובהרו בזה המדרש כי הרשע דומה לכלב, כמו שהכלב הוא רחוק מן עיקר הנבראים. והכל מרחיקים את הכלב, ככה רשע רחוק עם ציות האמיתי. אני יודע, יש, אומרים, פני הדור כפני הכלב. יש הרבה הסברים לזה. אחד ההסברים זה כשמקים את הכלב, הוא נושך את המקל. כלומר, הוא לא נושך את מי שמחזיק במקל, הוא נושך את המקל. זאת אומרת, הוא בעל ראייה קצרה. זה פני הדור כפני הכלב, שהוא רואה רק את העובדות השטחיות. טוב, אז הם זורקים עלינו בקבוקי תעבירה. טוב, נשים חומה. פתרון פשוט. אתה נושך את המקל. או, כן. המציאות אבל זה לא המציאות האמיתי. זה ההיקף של המציאות. זה כמו שתגיד, מה זה בית? זה הרייפים. הרייפים זה לא הבית. זה הכיסוי של הגג. בסדר? אז גם הכלב... הוא רוצה להיות שם, והוא טועה. הוא לא יודע את האמת. הרשע הוא נורא מסכן. הוא לא יודע מהו סולם הערכים האמיתי בעולם. לכן הוא רחוק מהמציאות האמיתי. זה לא האמת, הוא לא חי באמת, הוא חי בשקר. נכון? אתה יכול לראות? כן. כי הרשע מפני רשעתו רחוק מן המציאות. ודרך הכלב, להקות אותו במטה. היה רב אחד, הרב בוקרה, בתוניס. הוא היה דרשן מופלא. הרב בוקרה. בוקרה. קורא, נו, זה שם אפשרי, לא? הוא אפילו היה ציר בקונגרס הציוני הראשון, של הרצל. אז הוא, כשהוא היה דרשן מופלא, והקהל באותם הימים נהיה מודרני, התחיל לגלח את הזקן. עכשיו זאת הדרשה שלנו, הוא אמר, שפני הדור כפני הכלב, מה פירוש הדבר? כמו שלכלב אין שפם, כך לדור אין שפם. ואז כל בית הכנסת עשה כך. כיסה את פיו. טוב. מה?
אני לא מסעיף את החומה, אבל בסך הכל כולנו מגויים בשיטה הזאת. אנחנו שעים סורגים בבית, צריך
לתת
זעקה והכל.
נכון. נכון. טוב. ודרך הכלב להקות אותו במטה, כן, זה הפירוש הראשון במדרש, כי המקל דבר מוכן לדחות בו ולהרחיק מי שראוי לדחות ולהרחיק, וזה הכלב בעבור שהוא נדחה מהכל דוחים אותו במטה, לכך אמר שיעשה האות במטה, כי ראוי הרשע הזה להיות נדחה על ידי המטה שבו דוחים ומרחיקים. ועוד אמר שעשה עוד זה כי המלכות נדמה לנחש משני פנים. איזה מלכות? מלכות מצרים. רואים מתוך הסגנון של המדרש שזה מכוון גם למלכות רומא. רומא ומצרים דומות זו לזו. האחד, כשם שהנחש בקלות ממית האדם, שהרי זורק ארס וממית, כך המלכות בקלות ממיתה, שאין צריך למלכות שום פעולה, שהוא בבית האסורים, ובדיבור פיו נעשה הדבר, לגודל ממשלת המלכות. כן? מלכות היא לא צריכה להפעיל פעולה פיזית, הדיבור של המלכות מגלגל את כל הגלגלים הפיזיים. נכון? ועוד, כמו שהנחש מעקם דרכיו, כך היא מעקמת דרכיה. שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך, שהמלכות יש בו יכולת ללכת דרך מעוקם. כלומר, זאת אומרת שהמלכות יכולה לעשות מה בראש שלה. יש לה עוצמה שאין לה לאדם הפרטי. ואמרינן בזה, מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, כמו שירצה. ודומה בזה לנחש, שהוא מעקם דרכיו ללכת לכל צד. שכל אדם הוא שר מן הנחש, הוא מטה דרכיו ממנו, מפני שיראים ממנו. והרשות בידן הנחש ללכת לכל צד. וזה לגודל כוח הנחש, להתפשטותו לכל צד, ואין מוחה בידו. וכן המלך, למלכותו וכוחו, פורץ גדר לעשות לו דרך לכל צד, ואין מוחה מיראתו. כן, ברור. אז זה הצד הדומה. כן, בבקשה. זה מתאים גם למלכות של עם ישראל. הכיצד? כן, גם אצלנו המלך פורס לו גדר, ואף על פי כן יש אצלנו הגבלה לסמכויות המלך. למשל, כרם נבות הישראלי. כן, שהמלך מאוד רצה את הכרם, ונבות אמר לו, חלילה לי מלתת את נחלת אבותיי. מה קרה לאחאב? נכנס לדיכאון, break down. אומרת לו, איזבל, מה, אתה מלך או אתה סתם סמרטוט? אני אראה לך איך מולכים פה. כן? כלומר, היא רגילה לדרכי המלכות של צידון. פתאום היא רואה שבישראל המלכות זה לא משהו. כלומר, יש הגבלות למלכות ישראל. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, שמטה של אהרון יעשה נחש, רמז לו שהקדוש ברוך הוא מקים מלכים ועושה מן המטה שהוא יבש נחש, שהוא דומה למלך, וכן משפיל מלכים, ומן הנחש שהוא דומה למלך עושה מטה לחזור אל שפלותו. ומעניין שבחפירות הארכיאולוגיות מצאו שמסמל המלכות של הפרעונים זה היה מטה. הם היו משתמשים במטה, נכון? ראיתם פעם פרעונים, יש להם נחש פה קטן, וחוץ זה הם מחזיקים במגלב ובמטה, ככה, בידיים משולבות. מה? מה? שבט, מטה. עכשיו, מה שמעניין, שהמטה הזה, אם תשימו לב, הוא היה עקום, כלומר, ישר ומעוקם למעלה, וגם עם כאלה קשקושים מסביב, כדרכו של נחש. כלומר, זה מטה שהוא נחש, זה נחש שהוא מטה. מעניין שהסמלים האלה היו קיימים במצרים הקדומה. השמאל בפניקה. טוב. שלום לראש. למדנו בספר בראשית בימים שיש גם 60 ריבו כבשים בעדר של יעקב. כלומר, כלב כנגד כל כבש, כלומר יש לכל נשמה בישראל שני צדדים, בסדר? גם אני מצטרף לתפילה, לנפילת הפיקציה הערבית והירדנית בפרט. למה הוא מתכוון? יש פיקציה שאומרת שיש דבר כזה ירדן. אין ממלכת ירדן, זה בכאילו כזה, יענו. הבנת? זה משהו מתכוון. אז הוא מצפה שיבוא יום שזה יתברר כלא נכון, ואז אני מניח שהשואל רוצה שבאותה הזדמנות אנחנו נשתלט על עבר הירדן המזרחי, או לחילופין שתקום שם מדינה פלסטינאית.
זה מה
שהרב
אומר, שזה מה שזה...
לא, זה כבר עניין של פרשנות. יש, האמת היא ש... איך קוראים לזה? בירדן יש שלטון שמחזיק מעמד בזכות ישראל שנים רבות. מצד עצמו אין לו קיום. טוב. על הנחש נאמר שעבד שמש גדול לאדם ושעתיד לחזור ולשמש את האדם. איך גם המלכויות הללו המשולות לנחש תחזורנה לשימוש חיובי? מה התשובה? כן. נכון? כתוב, לא? וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. וגם כתוב, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. מסביר הרמב״ם, מה זה וגר זאב עם כבש? הגויים עם ישראל. נכון? מה אתה אומר? טוב. אז זה כתוב, כן, שיהיה. ועוד יש לפרש רמז, שייכנס המתה במלכות, כלומר שיקה אותו וייכנס המתה במלכות שדומה לנחש. ולפיכך נעשה המתה נחש, כי כל דבר שייכנס באחר יתלבש בו. וכאשר נעשה מן המתה נחש, הרי נכנס המתה, שהוא המכה בגבול נחש, ורמז לו על כלל המכות שיקבל המלכות, ופירוש זה יותר עיקר. וכך משמע בדברי רזל, ולפיכך אמרו דבר אחר, לפי שפרעו נמשל לתנין, ואמר אם ייכנס משה אצלי אני שורפו ואני צולבו, לכך רמז לו המתה הזה, כי היה חקוק עליו מתה אלוהים שנכנס בגבולו. אלו דברים הם קוראים מאוד אל פשוטו. מה? זה התפרצות, אין מלכות נוגעת בחברתה. זהו, כאילו שמלכות השם תופס את המקום של מלכות מצרים. כן. מה זה לא סתם שהוא לקח מתה וזרק. איך שבט דן נמשל לנחש? פשוט מאוד. דן הוא המאסף לכל המחנות. אז הוא ההיקף של האומה. הוא זה ששומר עליה מבחוץ. כמו שהנחש הוא הביטוי לצד החיצוני של הזהות האנושית. לפי זה היה צריך לדמות אותו גם לכלב.
לא גם, רק.
רק לכלב, לא לנחש. לא דימו אותו לכלב, מה אני אעשה? טוב. יפה, אני חוזר על שאלתך. למה הנחש זה החיצוניות, הרי דימינו אותו לשכל, והשכל זה מהות האדם? תשובה, לא. השכל הוא הצד החיצוני של האדם. יש צד יותר פנימי, שזה צלם אלוהים שבו. צלם אלוהים שבא ממעלה למטה. בעוד שהשכל בא ממטה למעלה. ובין שני השכלים האלה מצוי הרגש. לכן אדם הראשון היה בנוי משלושה חלקים, איש אישה ונחש. דהיינו השכל העליון, הרגש והשכל הטבעי. שלושת אלה היו בתוך אותה אישיות. רק דבר אחד לא היה להם, לא היה להם גוף. מעץ הדעת. לפני שאדם אכל מעץ הדעת, הוא היה איש אישה ונחש. דהיינו, היה לו שכל עליון, רגש ושכל טבעי. שלושת אלה היו לו. מה בין לפני לבין אחרי? זה שלפני שלושת הכוחות האלה היו בסדר מאוזן, ואחר כך נהיו בסדר מאונח. כלומר, בהתחלה, איש, אישה, נחש, הם נמצאים באותו גובה. מה הפירוש באותו גובה? אתה יכול לדעת את האלוהות בין דרך איש, בין דרך אישה, בין דרך נחש. כלומר, יש אפשרות לדעת את האלוהות דרך הטבע. אבל הטבע הכתיא את האדם על ידי שהכיל אותו מצדת, לכן הכל התהפך. ויש לך איש למעלה, אישה למטה ונחש למטה משניהם. זאת אומרת שמכאן ואילך, כדי לדעת את האלוהים, אתה צריך לעבור דרך הנשמה ולא דרך הטבע. אם אתה עובר דרך הטבע, זה עבודה זרה. ברור? כלומר, זה פשוט התהפכות כזאת. טק, טק. זה מה שקרה בעקבות החטא. אחר כך קרה משהו יותר מתקדם, גם קיבלו גוף. זה כבר בפרק ג' פסוק א', אז התקבל הגוף. לפני כן הם היו הירומים. מה זה הירומים? בלי גוף. כי הגוף הרי הוא מעטפת. הם היו בלי מעטפת, הם היו בלי גוף. כן, איפה היינו?
רגע, אדוני, הרב, שאמרת לו, איש, נחש
ואישה. לא, איש, אישה, נחש.
איש, נחש?
כן.
נכון.
שזה... האיש. זאת אומרת, אם אני רוצה להכיר את האלוהים, מה אני צריך לעשות?
דרך הנשמה.
דרך הנשמה, נכון. לפני כן זה יכולתי גם דרך הגוף, גם דרך הכוחות הטבעיים.
מה? איך הסתכלות?
דעת אלוהים.
הנגד אלוהים בעולם?
דעת אלוהים. לדעת את השם. מה זה לדעת מישהו? לדעת מי הוא. נכון? על זה אנחנו פעלים. אתה חונן אדם דעת, וחוננו מאיתך דעה. אנחנו רוצים לדעת מי אתה. כן, בבקשה. אני לא הבנתי את הקשר. כפר מה? נו, אז מה? צריך לראות.
מעט השם יצא הכל,
לא, מי אמר את זה? איפה לקחת את זה?
איך פותרים את הבעיה הזאת?
אני לא מבין מה הקשר, מה שדיברתי על הנחש והכלב, לבין האמירה... מה? המטה והכלב. מה הקשר בין זה לבין האמירה המוטעת שמהשם הכל? לא הבנתי את הקשר.
במקרה ועכשיו
כשהשם כן עביר לנו זגזרה קשה, אנחנו יכולים לומר, רגע... הבנתי.
אז בעצם אנחנו
הכל הבעיה
והכפר הזה הוא...
לא, אני אמרתי שהכלב הוא נושך את הקצה של המטה, נכון? בגלל שהוא רואה את הדברים בקטנות. במקום לראות את מה שמחזיק את המטה, נכון? מה שמחזיק את המטה זה לא השם. זה הטעויות שלנו בקונצפציה. זאת אומרת, אם אתה למשל חושב שאם זורקים עליך בקבוקים, מה שאתה צריך לשים זה חומה, אז זה הסתכלות קצרה. אם אתה מבין את הדברים בשורשם, אתה צריך לקסח את הצורה למקור, לבטל את הרשות הפלסטינאית וכדומה. מובן? זה מה שצריך לעשות, הוא לבטל את הפיקציה הערבית הירדנית במהרה בימינו. טוב, עד כאן להיום. שלום.